ארבע המדרגות האלה, הדומם, הצומח, החי והמדבר, שהם נבראו בצורה הדרגתית.
הספר הקודם שלמדנו על האדם היה יהודי, נכון?
הכוזרי. הכוזרי, הכוזרי, בטח הכוזרי, הכוזרי זה היסוד שלו, שיש כביכול ארבע דרגות ויש דרגה חמישית שהיא...
אבל שפור לא אומר את זה.
לא, הוא לא אומר את זה, לא, לא, כן. אז וכן תמצא סדר הווייתם בבריאתם במעשה בראשית. הדומם מוזכר, כן, בהתחלה כתוב ותראה היבשה. הצומח הוא שכתוב אחריו ביום השלישי תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. בעלי החיים ביום החמישי כתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. והמדבר, האדם, נברא ביום השישי שכתוב נעשה אדם בצלמנו. אז הוא אומר יסוד שכבר ראינו, דיברנו עליו כמה פעמים, הנבראים השפלים, כי הנבראים השפלים תמצא, אחרון אחרון משובח בהפך מן הנבראים העליונים. זאת אומרת, הוא אומר תשים לב במעשה בראשית, תראה שיש מה שהוא קורא לו נבראים עליונים ויש נבראים תחתונים. הנבראים התחתונים זה הנבראים שבעולם הזה, הנבראים העליונים זה מה ש... זה השמש, צבא השמיים, מה שאנחנו קוראים לו. אז הוא אומר תשים, לא משנה, תשים לב שהנבראים השפלים תמצא אחרון אחרון משובח ב... כן, אחרון אחרון משובח. זאת אומרת הראשון, כמו שהוא אמר, הדומם הוא הנברא הראשון, אחריו הצומח ביום השלישי, אחריו בעלי החיים ביום החמישי, ואחרי כן האדם ביום השישי. זאת אומרת בריאת המדרגות היותר גבוהות היא מאוחרת יותר. הוא אומר בנבראים העליונים זה להפך, הנבראים העליונים נבראו לפי החשיבות שלהם, ככל שהוא יותר חשוב הוא נברא ראשון, כן? בהפך מן הנבראים העליונים שהם ראשון ראשון משובח, האור ביום הראשון, הרקיע ביום השני שהוא למטה מן האור, המאורות שהם למטה מן הרקיע ברביעי, כן, ברביעי שהם למטה מן הרקיע. ולפי שהאדם משותף עם הצומח בנפש הצומח ועם הבהמה בנפש התנועה, לכך הוא צריך להיות לו נפש שכלית להחכימו ואורו דרכל, כדי שיתגבר שכלו על טבעו. זאת אומרת, באדם יש את שלושת המדרגות התחתונות של הטבע, דומם, צומח, חי, ובזה הוא משותף עם בעלי החיים, אז לכך הוא צריך להיות לו נפש שכלית להחכימו ולהורות אותו דרך השכל כדי שיתגבר שכלו על טבעו. למדת כשם שנתעלה הצומח על הדומם, כך נתעלה החי על הצומח, וכך מתעלה המדבר על החי. ואף על פי שזה ברור הוא מוחש לעיניים, את המדרגות האלה כל אדם יכול לחוש, עוד יורונו הכתובים בזה, הוא שכתוב מלפינו, הפסוק אומר באיוב, מלפינו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. אני אסביר איך הוא לומד את הפשוט ואת הפסוק, ואני אחר כך אסביר איך חזל דרשו את הפסוק. הוא לומד, הוא אומר מלפינו מבעמות ארץ, מלפינו זה לשון לימוד, בית אולפנה, כן? יליף בארמית, השורש הזה זה לימוד. מלפינו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו, הכוונה כמו שהוא לומד שאנחנו לומדים יותר מבהמות הארץ וחכמים יותר מעוף השמיים. כך הוא רוצה ללמוד את הפסוק, ולכן הוא אומר ואף על פי שזה ברור ומוחש לעיניים, שמה? שהאדם שיש בו את השכל הוא במדרגה יותר גבוהה מבעלי החיים, אז הוא אומר גם הפסוקים אומרים על כך, וזה מה שכתוב כאן. אבל חז"ל אומרים מלפינו מבעמות הארץ, זה לא פסוק ש... המשפט הזה לא בא לומר שאנחנו לומדים יותר מהם או חכמים יותר מהם, אלא ההפך, שאנחנו יכולים ללמוד מהם איך להתנהג. הגמרא אומרת לך אל נמלה, הפסוק אומר לך אל נמלה הצל ראה דרכיה וחכם, כן? הווה למד צניעות מחתול וכן הלאה, מידות שאפשר ללמוד אותה מבעלי החיים. אז את זה חז"ל דורשים על הפסוק הזה. הפסוק נלמד לא כיתרון, כן? אנחנו יש לנו יתרון עליהם, אלא ההפך, זה מלפינו מבעמות הארץ. המם הזאת היא ממה מתוך, אנחנו לומדים מהם, כן? אנחנו חכמים, כן? אנחנו חכמים מהם, לקחנו את החוכמה מהם, כך חז"ל דורשים. אבל הוא, כמו שאמרתי, הוא לומד את זה כמם היתרון, אנחנו יותר לומדים מהם ואנחנו יותר חכמים מהם. ואם היתרון הזה שהוא השכל יבחן ערך, אני חושב שצריך לקרוא את זה, לא יבחן אלא ייבחן. ייבחן ערך השכל וערך הטבע, כל אחד מהם באיזה מדרגה הוא. וכאשר האדם מגביר שכלו על טבעו, את אדם שמסוגל להשליט את השכל על הטבע שלו, על החומר שלו, על הצדדים הנמוכים מהשכל בהוויה שלו, הוא מלאך השם צבאות. וכאשר יגביר טבעו על שכלו, נמשל כבהמות נדמו. זאת אומרת, אדם מצד אחד יכול להיות מלאך אם הוא יודע למשול באמצעות השכל בצדדים החייתיים שבו, בנפש הצומחת ובנפש התנועה שבו, או להפך, הוא יכול להיות יותר, הוא יכול להיות לחיות כמו בהמה. ומזה יזהיר דוד המלך עליו השלום את האדם שימשך אחר השכל, הוא שאמר, הפסוק בתהילים אומר, השכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. ויזירנו עוד שלא יימשך אחר הטבע, הוא שאמר, אל תהיו כסוס, כפרד אין אבין. אל תהיו כסוס, אל תהיו כבהמות, כמו פרד, במתג ורסן אדיו לבלום בעל קרוב אליך. זאת אומרת, את הסוס, איך אתה יכול להניג? אם אתה מכניס לו את המתג ואת הרסן לתוך הפה, אתה יכול למשוך אותו, אבל בלי הפעלה של כוח
שוט.
כן? אתה לא יכול למשול בו, כן? והנה שלמה דיאנו בספר משלי, תועליות השכל ונזקי הטבע, והוא שהטבע מתעצל מלבקש מאכל ומשתה. הטבע באופן טבעי, הוא אומר הטבע, הכוונה, שוב, המושג טבע כאן הוא משתמש בו ביחס לחומר, לצד הגשמי שבאדם. הטבע מתעצל מלבקש מאכל ומשתה ומלבוש ודירה, שהם בעולות הכרחיות. זאת אומרת, הצד החומרי שבאדם מטבעו הוא עצל. כדי שאדם, עכשיו, אם אדם עצל, אז כמו שהוא אומר, אז גם הצרכים הגופניים שלו לא יהיו שלמים. אם אדם עצל, אז הוא לא הולך לעבודה. אם הוא לא הולך לעבודה, אז אין לו מה לאכול, ואין לו מה לשתות, ואין לו איפה לגור. זה מה שהוא אומר. והנה שלמה הודיענו בספר משלי תועליות השכל ונזקי הטבע, והוא שהטבע מתעצל מלבקש מאכל ומשתה ומלבוש ודירה, שהן פעולות הכרחיות. האדם לא יכול לחיות בלי הדברים האלה בעולם. והשכל מוריחו שיזדרז במוכרח ומראה לו אחרית הדברים. זאת אומרת, הפירוש הוא רוצה לומר, הצדדים שבהם האדם שווה לבעלי החיים ולצמחים ולדומימים, כן? הצדדים האלה מטבעם נגועים בעצלות. בלי השכל שבאדם אם האדם לא יפעיל את השכל, לא יהיו לו הדברים האלמנטריים. הדברים שייכים לצד החומרי שלו, עזוב את הצד הרוחני, את הצד הטבעי, את הצד החומרי שלו. לא יהיה לו אוכל, ולא יהיה לו משתה, לא יהיה לו משקה, ולא יהיה לו, לא יהיה לו בגדים, ולא יהיה לו דירה. אז מה מביא אותו לדאוג לכל הדברים האלה? הוא אומר השכל.
אז אנחנו במובן הזה אנחנו יותר גרועים מהבהמה,
נכון?
הם לא עצלים.
נכון. הבהמה לא עצלה, לדאוג למה שהיא צריכה, כן? או שהיא לא צריכה, אחת מהשתיים, אבל למה שהיא צריכה יודעת לדאוג.
מה, ואצלה זה לא שכלי?
לא מבין.
אצלה זה גם סוג של...
זה לא שכלי, זה אינסטינקטי, והיא נפרד כך.
הם לא עצלנים, אנחנו לא היה לנו שכל, אנחנו זהו.
נכון, זה מה שהוא אומר. אדם בלי שכל יישאר בלי אוכל, וישאר בלי בגדים ובלי דירה. כדי שאדם, את אדם מוכרח להפעיל את השכל שלו כדי להבין שהוא צריך דברים אלמנטריים, בלעדיהם הוא לא יכול לחיות, כן?
לא, זה אני חושב שהוא כן מבין. הוא צריך את השכל בשביל להתגבר על העצלנות.
נכון, זה הבעתליה, זה מה שהוא אומר. ושיזדרז במוכרח, והשכל מראה לו את אחרית הדברים. זאת אומרת, באמצעות השכל, והוא, כי אם המאכל ינצל מן הרעב, ואם המלבוש ינצל ויסתתר שלא יעמוד ערום, ואם הדירה ינצל מן הקור והחום, כי השכל יודע ומבחין כל זה, ואין הטבע יודע בזה כלום. ועל זה אמר שלמה המלך, לא, ועל זה אמר שלמה, יחרוך רמיית צידו ואון אדם יקר חרוץ. יש פסוק במשלי, יחרוך רמיית צידו והון אדם יקר חרוץ באורו. איש רמייה, מעניין מאוד איך שהוא מפרש, איש יחרוך רמייה צידו. אז תראו איך שהוא מפרש את הפסוק באורו. איש רמייה לא יתקיין. שוב, מעניין מאוד, חזל את הפסוק הזה מפרשים בדיוק ההפך, אבל תראו איך שהוא מפרש באורו. איש רמייה לא יתקיין בידו ממונו. איש רמייה, אדם רמאי, לא יתקיים בידו ממונו. ולפי שדרך הצייד לשרוף את כנפי אדם, צייד הכוונה צד, אדם שצד עופות, כדי להבטיח שהעופות יישארו אצלו, הוא שורף להם את הכנפיים כדי להבטיח שהם לא יברחו. אז הוא אומר, ולפי שדרך הצייד לשרוף כנפי העופות כדי שלא יברחו, לכך יאמר, כי הגונב ועולה בצידו לא יגיע לחרוך, כי יברח ממנו העוף טרם שיחרוך. והוא משל, זה משל, למקבץ ממון שלא כדין. אדם שמקבץ ממון לא בדרכים ישרות,
או שהוא לא צריך את זה,
כי לא יצליח. לא בדרכים ישרות, כי לא יצליח. ויחרוך, המילה יחרוך, מה הכוונה? זה מילה ארמית. לחרוך הכוונה, כמו שמה, ויחרוך מין וסער רישון, יש פסוק בדניאל, לא יתחרך. הוא הכניס אותם לתוך כבשן האש, את חנניה, מישאל ועזריה, והפסוק מעיד שלא רק שהם לא נשרפו, אפילו השערות שלהם לא נחרכו. כן? אתה מדבר על חריכה, אתה מדבר על קצה של שיער שהוא נחרך מהחום, מהאש. אז אומר הפסוק, ושער רישיון לא יתחרך. אותו דבר כאן. אז מה שלמה המלך מתכוון לומר? איש רמייה יחרוך רמייה צידו. זאת אומרת, הוא מתכוון לו, הוא מפרש אחרת, הוא מפרש יחרוך רמייה צידו, הכוונה היא אדם שאוסף את כספו לא ביושר, כן, לא ביושר, הוא לא נוהג כמנהג הצייד החכם שיודע לחרוך את העופות שהוא צד כדי שלא יברחו, אלא אדם שאוסף את עונו לא ביושר, העון הזה יברח לו, העון הזה יברח לו, הכסף הזה לא יישאר אצלו. והוא ממשיך, כן, אבל ההון היקר לאדם והמתקיים בידו, ההון היקר לאדם והמתקיים בידו, שתהיה לו מידת החריצות. אם הוא חרוץ, הוא לא עצל, והוא אוסף את ההון ביושר, זה יתקיים. והטבע מבקש, הטבע מבקש הגזלה והגניבה. הטבע הכוונה, שוב הוא מציג את הטבע מול השכל. כמו שאמרנו קודם, טבעו של האדם, הטבע של האדם הוא עצלות. השכל שבו אומר, השכל שבו אומר, אל תהיה עצל. אם תהיה עצל לא יהיה לך בית ולא יהיה לך בגדים ולא יהיה לך אוכל, כן? אז אותו דבר הוא אומר, הטבע, מעניין מאוד, הטבע מבקש הגזלה והגניבה וההונאה. מבקש הגזלה והגניבה וההונאה. והפעולות האלה יערבו לו לעשות, והסיבה בזה שהוא מרגיש בעצמו הצורך והדוחק שיש לו. למה הוא רוצה לגזול, או למה הוא רוצה לגנוב, או למה הוא רוצה ליהנות? אז הוא מסביר, והפעולות האלה יערבו לו, והסיבה בזה שהוא מרגיש בעצמו הצורך, והוא מרגיש קשה לעבוד. אם אני יכול להרוויח בלי לעבוד, למה לעבוד? יש לי דרך להרוויח, אני יכול להשיג את הכסף גם בלי לעבוד, כן? זה הטבע של האדם. והשכל מעוררו ומוכיחו בזה, הוא מראה לו התכלית. מה זה התכלית? הסוף. מה הסוף? יגיע לו מזה בושה ופגם וחרפה בעולם הזה, והעונש החמור לעולם הבא. ועל זה אמר שלמה, יש פסוק במשלי, ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיו חצץ. כן? ערב לאיש לחם שקר, לחם שהוא מגיע אליו בשקר, אבל הסוף יהיה שהלחם הזה הופך להיות חצץ בפה. עוד דוגמה, הטבע מבקש השמחה והשחוק והמשגל, והסיבה בזה הוא עניין התאווה הנטועה בו לקיום המין. נטועה באהבה, הקדוש ברוך הוא בכוונה הכניס באדם תאווה כדי לקיים את המין, לקיים את אחרת לא יהיה מציאות של, כן, את היצר של, כן, היצר של היצר התאווה, כן, הוא ניטה באדם כדי שיהיה המשך למציאות, כן, אחרת לא יהיה המשך למציאות. אבל הטבע מבקש את השמחה והשחוק והמשגל, והסיבה בזה הוא עניין התאווה הנטועה בו לקיום המין, וימצא מתיקות במלות סיפוק תאוותו. אז זה הטבע. השכל יוכיחנו ומראה לו התכלית, שוב הסוף, כי המתיקות הזאת בסופו של דבר ישוב לו למרירות. ועל זה אמר שלמה, שוב פסוק במשלי, כי נופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, אבל אחריתה מרק אל הענה חדק כחרב פיות. נופת איתו, הכוונה אישה זרה, יש את איש, כן? כי נופת איתופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, נופת זה דבש, וחלק משמן חיקה, אבל אחריתה מרק אל הענה חדק כחרב פיות. הזכיר חרב פיות, אחריתה, הסוף, הסוף, אחריתה, כן? רק רגע.
אחרית הימים.
כן. כן. אז אחריתה מרק אל הענה חדה כחרב פיות. הזכיר חרב פיות כי לא יוכל האדם להימלט מן הנזק כחרב שיש לה שתי פיות, שינזק בזה, או בצד הזה של החרב או בצד השני של החרב. זה הכוונה חרב פיות. כן, הנמשך אחר הטבע לא יוכל להימלט מנזק הטבע שלא יענש, או בעולם הזה או גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מפני שכל בעל חוש וכן הבהמות והחיות, כשיראה האש, בהמה חיה רואה אש, היא בורחת. למה? כי היא יודעת שאש שורפת. גם יברח מן המים העמוקים לפחדו פן יטבע בהם, גם אם ישמע קול מבהיל יברח ויתחבא מפני הפחד. כל זה בטבע, גם של בעלי החיים וגם של האדם. על כן יודיע השכל לטבע כי באותה צורה יש לו להישמר, אם יראה פעולה רעה שיברח ממנה, או ישמע דבר שאינו ראוי שיברח וילך לו, ויביא ראיה מהנהגתו וטיבו, כמו שהוא יודע שצריך לברוח מהאש, שהרי הוא בורח מן האש השורפת ומן הבור ומן הנער העמוק, ועל כן יזהיר שלמה תמיד. זאת אומרת, הוא אומר, זה שיטה בספר משלי שהוא מזהיר על, יזהיר שלמה תמיד על העניינים השכליים, אבל איך הוא מזהיר? הוא משתמש במשל במשלים הטבעיים, כמו שיש דברים שהגוף, הצד הטבעי שבאדם יודע שצריך לברוח מהם. אדם יודע שבמים אפשר לטבוע, ואדם יודע שיש שורפת, זה חושים טבעיים, זה הצד הטבעי שבאדם יודע. אז שלמה המלך אומר, כמו שאת זה אתה יודע, תדע שיש דברים שכדאי לברוח מהם, שהשכל אומר שכדאי לברוח מהם. אולי באופן טבעי אתה לא יודע, אבל השכל אומר שכדאי לברוח מהם. והביטחון בקדוש ברוך הוא ימשיל, זאת אומרת, שוב, שלמה המלך ממשיל את הביטחון בקדוש ברוך הוא למגדל עוז. מגדל עוז, הכוונה היא מבצר. אם אדם יש לו ביטחון, הוא מוקף במגן, במבצר. הוא לא צריך לא צריך לפחד משום דבר. כשאדם נמצא במבצר, אז הוא מבוצר, הוא מוגן. אז אומר שלמה המלך, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. לפי שבדרך הטבע המתפחדים מן האויב יסגבו במגדל עוז. זאת אומרת, מי שפוחד מהאויב, אז הוא בורח למגדל מבוצר, ששם הוא יודע הוא מוגן, ושם חושבים עצמם בטוחים. וכשהטבע יודע זה ורואה אותו תמיד, כן יש לו לדעת שהבוטח בשמו יתברך הוא יושב לבטח כיושב במגדל ויותר ממנו, כי בו ירוץ, כלומר בשם השם ירוץ הרץ ונשגב מן הצרה. מה שאין כן במגדל, שלא ישגב שם מן הצרה לפעמים, כי אפשר, יכול להיות מצב שהאויבים יטוצו את המגדל ואין היושבים שם נשגבים מצרתם. דוגמה נוספת, הוא אומר, ליבו של מלך ביד הקדוש ברוך הוא. ליבו של מלך ביד הקדוש ברוך הוא נמשל לפלגי מים. יש פסוק במשלי, פלגי מים לב מלך ביד השם. פלגי מים לב מלך, מה הכוונה? הכוונה היא ההמשך הפסוק, פלגי מים לב מלך ביד השם לכל אשר ירצה יתנו. כמו שכשיש פלג מים, אז אתה, אם אתה רוצה שהמים יגיעו לשדה שלך, אתה חופר תעלה, ואז הפלג הזה מוליך את המים שלו דרך התעלה לתוך השדה שלך. אז אומר הפסוק, אומר שלמה המלך, פלגי מים לב מלך ביד השם. כמו שאתה יכול לעטות פלג מים לכיוון השדה שלך, ככה הקדוש ברוך הוא. המלך חושב שהוא המחליט, אבל שלמה המלך אומר, תדע לך, לא המלך המחליט. המלך הוא פיון, הוא רק לאכול אשר ירצה. הקדוש ברוך הוא מטה אותו לאן שהוא רוצה. הוא רוצה שיעשה כך, אז הוא עושה כך. נראה למלך כאילו הוא המחליט, אבל לא הוא המחליט. זה דבר מעניין, אנחנו הזכרנו את זה כבר פעם. למה דווקא מלך? אתה יכול להגיד את זה על כל אדם. למה דווקא מלך? כתוב, פלגי מים לב מלך ביד השם לכל אשר ירצה יתנו. למה מלך? התשובה היא שככל ש אדם הוא יותר כללי, כן, הוא יותר מושגח. יסוד שראי דיברנו עליו גם פעם, כן, בהשגחה, כן, 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 אבל יכול להיות שזה זה דבר מוסכם. זאת אומרת, ככל שדבר הוא יותר כללי הוא פחות בחירי. מלך זה לא אדם פרטי. אדם פרטי יש לו, נראה לו שהוא פרטי, אבל ויש דברים שבאמת שייכים לצד הפרטי שבו, אבל יש דברים שהם לא שייכים לצד הפרטי. מלך זה ממלכה, מלך זה מדינה, מלך זה אומה, כן? מלך זה אומה. אז במה שנוגע לעניינים הפרטיים שלו, מתי לקום בבוקר ומתי ללכת, לאיזה הצגה ללכת, זהו מחליט. אבל כשהדברים הם נוגעים לא רק לו, אלא נוגעים לאומה שלמה, זה, על זה נאמר, לב מלך ביד השם. לב מלך פלגי מים ביד השם, לכל אשר ירצה יתנו. כן? הוא מטה אותו לאן שהוא רוצה. בחטא הגזלה, הביא משל עופות הנלכדים ברשת לחמדת התבואה שרואים בתוכו. והחמדה היא, זאת אומרת, אוף רואה בתוך הרשת, הוא רואה גרעינים, אז הוא רוצה את הגרעינים, כן? אז מה? אז הוא נכנס לתוך המלכודת, אבל אחרי זה הוא לא יכול לצאת. אז מעניין מאוד, שלמה המלך, כשהוא רוצה למה הוא מדמה את הגזלן או את הגנב? לאותו אוף, זה מה שהוא אומר. כן, הגוזל הזה חמדת הממון תביאנו למוות. הגזלן חושב, אני עכשיו צריך את את המכונית שלו, את הרכוש שלו, אז אני לוקח חמדת הממון, הוא חומד את הממון שלו, אבל בסופו של דבר זה יגרום שהוא ילחד, ולא רק ילחד, כמו שאומר, תביאנו למוות. הפסוק אומר, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. אתם שומעים? כי חינם מזורה הרשת. הרי האוף רואה גם את הרשת, הוא לא רואה רק את הגרעינים, הוא רואה גם את הרשת. אבל הוא אומר, הרשת זה כל שטויות. מה שתופס, בדיוק, הרשת זה סתם. חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. מה שמעניין אותו באותו רגע, זה האוכל שנמצא בתוך הרשת. אבל, בסופו של דבר, הרשת היא לא חינם. אומר הפסוק, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. זאת אומרת, אלה שפורסים את הרשת, כן, הם רוצים את העוף המת, כן? אותו דבר הוא אומר, או את העוף החי, זה לא משנה. וכן אורחות כל בוצע בצע. מעניין. כן אורחות כל בוצע בצע. בוצע בצע זה גזלן, כן? את נפש בעליו ייקח. מעניין מאוד. את נפש בעליו ייקח. זאת אומרת, אתה חושב, זה דבר,
זה חמור.
אבל רואים איך שהוא מפרש את הפסוק. פשט הפסוק הוא ששלמה המלך מחדש שכשאתה גוזל מישהו, אתה חושב שאתה לוקח לא רק את הכסף. אני אומר פשט הפסוק. כתוב, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. זאת אומרת, כשאדם גונב, הוא בסך הכל חושב, מה אני לוקח לו? אני הורג אותו? אני לא הורג אותו. אני לוקח את הרכוש שלו, אבל לא אותו. אומר שלמה המלך, זה אני אומר פשט הפסוק, זה לא משהו פירש. את נפש בעליו ייקח. אתה צריך לדעת ודאי, זה כמו רצח.
כשפיכות דמים.
גזלה זה כמו שפיכות דמים. את נפש בעליו ייקח. זה אני אומר הפשט. איך הוא למד? הוא לומד הפוך, הוא לומד, בדיוק, הנה, הביא משל עופות הנלכדים ברשת לחמדת התבואה שרואים בתוכו, והחמדה היא תביאנו למוות בהילחדו ברשת. החמדה היא תביאנו למוות. אז הוא אומר, אתם מבינים? אז זה מה שהוא אומר. ואולי, אני עכשיו חושב, אולי הוא לומד ככה. הפסוק אומר כך, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. אז את החלק הזה של הפסוק כבר מתייחס אל הגזלן. זאת אומרת, אתה חושב שאתה לא יודע שלמעשה כשאתה לוקח ממנו את הממון, אתה עצמך נלכד, והם לדמם יערובו, כן? יצפנו לנפשותם. נדמה לך שאתה לוקח לו, אבל לא אתה לוקח לו, לוקחים אותך. אתה חושב שאתה לוקח לו, אבל לוקחים אותך, עורבים לדם שלך, לנפש שלך, עד כדי כך, כן? למה? מה הסבר? כי נפש בעליו ייקח. כי אתה, כשאתה גוזל אותו, אתה למעשה לא רק גוזל את הממון שלו, אתה למעשה גוזל את נפשו, כן? אז ממילא אתה צריך לדעת שמאשימים אותך, כשאתה גזלן, מאשימים אותך ברצח, עד כדי כך. וממילא אם זה רצח, אז גם לוקחים את נפשך, והם לדמם יהיה רוב.
זה מחזק את היסוד של המעבדיה גם, אני חושב, מקודם, שהעונש לגזע יותר חמור מרצח.
כמו רצח, אתה יכול להגיד כמו. ההתייחסות לגזלה, אתה רואה, הוא אומר כאן.
שבוא נגיד ברצח אפשר לעשות תשובה, ופה לא היה ממש. גזע יותר גרוע מרצח, לא יודע, למדנו פה.
יכול להיות. הלאה.
גם יש הבדל בין גנבה לגזלה.
עוד הבדל בין גנבה לגזלה, שגנבה יותר חמורה מגזלה, כי גזלה זה בפנים וגנבה זה בסתר, כביכול הוא לא פחד מהקדוש ברוך הוא. זהו. ובחטא הזנות הביא משל, רואים שהוא מעריך כאן לבאר את היסוד הזה, שלמה המלך, כשהוא רוצה להדריך באופן מוסרי, הוא משתמש במשלים, והמשלים שלו הם בצד הטבעי של החיים. זאת, כדי להסביר, להדריך בהנהגות מוסריות, אז איך אתה גורם לשכל של האדם שישלוט בחומר? אתה מביא לו דוגמאות, כן, דוגמאות מהצדדים הנמוכים ביותר, כן? אתה מביא לו דוגמאות מבעלי החיים אפילו, כן? אתה רואה לו מה שקורה אצל בעלי החיים, ואתה צריך לדעת שזה גם קורה אצל בני אדם, כן? כמו במשל הזה שראינו. עכשיו הוא נותן עוד דוגמה. בחטא הזנות הביא משל לנפילת הבור העמוק, שאמר, הפסוק אומר, שוב, פסוק במשלי, כי שוחה עמוקה זונה. בור עמוק. כי שוחה עמוקה זונה. ובאר צרה נוכריה. וכתיב, שוחה עמוקה פי זרות. זהום השם ייפול שם. זהום השם ייפול שם. וחטא מגלה סוד, עוד דוגמה. חטא מגלה סוד, כתוב הולך רחיל מגלה סוד. הולך, כך פסוק אומר, הולך רחיל מגלה סוד. באמת יש עניין לא לגלות סוד. יש דברים שצריך להעלים אותם, לא לגלות אותם. אז הפסוק אומר הולך רחיל מגלה סוד, אבל הוא אומר חטא מגלה סוד, עם שילו לקריה שאין לה חומה, עיר בלי חומה. הוא שאמר עיר פרוצה אין חומה. איש אשר אין מעצר לרוחו. זאת, יש איש, זה חיסרון, אין מעצר לרוחו. הוא מדבר חופשי. אין מדבר חופשי. אז אומר שלמה המלך, למה הוא דומה? לעיר של אדם צריך להיות עם סוגרים, עם מה שנקרא חומה. הוא צריך לדעת, לפעמים צריך לדבר, אבל צריך להיות גם עם מחסומים, לדעת על מה לא לדבר. כן, לדעת על מה. יש אנשים שאין, יש אדם שאין מעצר לרוחו, מדבר חופשי, מדבר חופשי. קריה אשר אין לה חומה.
האמת היא שרק לפעמים צריך לדבר.
מה? נכון.
אבל לא הבנתי, פה הוא מתכוון על החטא של אותו בן אדם, זאת אומרת לא לגלות את החטא שהוא עושה.
הוא רוצה להראות לנו באמצעות משל, באמצעות משל את החיסרון.
אבל יש גם עניין לא לגלות את החטא שאתה
בטח עושה. אני אומר, כתוב בפסוק הולך רחיל מגלה סוד, זאת אומרת רואים ששלמה המלך או שלמה המלך אומר, איך כתוב? יש פסוק, לא תלך רחיל בעמך. זה פסוק, לא תלך רחיל בעמך. אז השאלה מה כתוב? הפסוק לא משנה, אבל זה לאו דאורייתא. לא תלך רחיל בעמך. הפסוק אומר, לא תלך רחיל בעמך. עכשיו, אומר שלמה המלך, הולך רחיל מגלה סוד. מה פירוש מגלה סוד? יש דברים שאתה צריך לדעת לא לגלות. לא לדבר עליהם.
חטא, נכון.
זה חטא, ודאי זה חטא.
על החטא שלו, לא
עליהם. מה? אתה שואל, לא, זה לא צריך להיות דווקא חטא.
לא,
נכון
שיש עניין גם בזה, בחטא.
זה דבר אחד, אבל אתה...
לוידוי כביכול, רק מהקודש ברוך הוא. להבדיל בין המטומטמים האלה שהולכים לכומר, עושים וידוי על החטא.
זה נכון, אבל בכלל, באופן בסיסי הוא אומר, הולך רחיל מגלה סוד. אז הוא אומר, אדם צריך לדעת להיות עם מחסומים, לא לדבר על הכל. כן? יש דברים שצריך לדבר, יש דברים שלא צריך לדבר. אדם צריך לדעת, וזה מה שהוא אומר. עיר פרוצה, אין חומה. עיר פרוצה, אין חומה. איש אשר אין מעצר לרוחו. וחטא אשת איש, אם שילו, ושוב, שוב נסביר. חטא אשת איש, אם שילו למעלך על הגחלים. אדם מעלך על גחלים. אי אפשר שלא יישרף. וזהו שאמר, היחטא איש אש בחיקו ובגדיו לא תישרפנה. אם יעלך איש על הגחלים ורגליו לא תיכוונה. מעניין מאוד, זאת אומרת הפסוק מדמה, היחטא איש בחיקו ובגדיו לא תישרפנה. אם יעלך איש על הגחלים ורגליו לא תיכוונה, כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. יש פה שני דברים, עוד מעט יגיד. יש ביאה ויש נגיעה. כן הבא על אשת רעהו, כן הבא על אשת, אל אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. אז הוא מסביר. הזכיר המשל בשני עניינים. חטיית האש בחיקו ומשל על הנגיעה באחד מאיבריה בלבד. כי אף על פי שאין גופו נשרף, אבל בגדיו נשרפים. היחטא איש בחיקו ובגדיו לא תישרפנה. וההולך על הגחלים משל אל הביאה ממש. זהו שאמר כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. כלומר, יש ביטוי בחז"ל, המרצה פרוטה מידו לידה לא ינקה מדינה של גיהנום. אז הוא אומר, זה מה שהוא מזכיר כאן, זהו שאמר כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה, כלומר מדינה של גיהנום. ולמדנו בפירוש שאי אפשר לו מבלתי עונש, או בשריפת בגדיו על המגע בלבד, או בשריפת גופו בגיהנום על הביאה. למה שלמה המלך משתמש בכל המשלים? אז הוא אומר, וכל זה כדי לקרב הטבע לצד השכל. מדוע יש צורך לקרב את הטבע לצד השכל? שהם רחוקים זה מזה, ויש ביניהם הפרש גדול כהפרש שיש בין האור ובין החושך. זאת אומרת, השכל שבאדם והטבע שבאדם, הצד החומרי שלו, המרחק שבין השכל שבאדם לבין הטבע שבאדם זה כמו המרחק בין האור ובין החושך. זהו שאמר הכתוב בקהלת, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. הטבע אינו מבחין רק מה שהוא לפניו, אינו מתבונן ומשגיח באחרית הדברים. אין לצד הטבעי שבאדם, בלי השכל, להסתכל איזה חכם רואה את הנולד. זאת אומרת, הטבע לא סוגל, הטבע רואה רק את מה לנגד העיניים כרגע. אין לו יכולת לבחון את הדברים במהלך קדימה, כן? אינו מתבונן ומשגיח באחרית הדברים. הוא נותן דוגמה, כי מי שזורע חיטה, כמה הוא חסר בעיני הטבע. כי הוא תומנה בקרקע, אתה לוקח גרעין של חיטה, תומן אותו בקרקע, הגרעין הזה בתוך הקרקע ישחט. הגרעין של חיטה בקרקע נרכב, כן? והטבע היה רוצה לאוכלה ולא ללכלך אותה ולהטמין הדרה ויופיה. אז נו, אז למה אתה לוקח את הגרעין ואתה תומן אותו בקרקע? אבל השכל ייסרנו ויורנו אחרית הידיעה, כי אם זה יעמיד אדם כיוצא בו ויוסיף על מידה אחת כמה מידות. זאת אומרת, ההפך, זה שאני תומן את הגרעין בקרקע זה מה שייתן לי אחר כך אוכל. כתוצאה מזה אני אוכל לאכול, וכתוצאה מזה אני אחר כך אתקיים, כן? לא כן, שאם לא כן יקרת מן התבואה וימותו הבריאות. וראיה מן הכתוב כי השכל מתבונן באחרית הדברים, זה מה שכתוב בספר דברים, לו חכמו, בפרשת האזינו, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם. שכל פירושו של דבר לראות את האחרית, לראות את הסוף, לא לראות את העכשיו. כן,
נראה לי שיש פה איזה פער, כן, בוא נגיד, ברור שהשכל עוזר אם אתה לא תתפכנס, אם אתה עצלן, אז אתה לא עובד, אז לא יהיה לך בגדים. בן אדם זה הוא יכול להגיע לבד דרך השכל, אבל כל הדוגמאות שהוא נותן פה זה אם לא יהיו לו הוראות מהתורה, השכל לא יגיע לדברים האלה, כמו אשת איש
לא, אבל תראה, הדוגמה
של... איך אתה מגיע לזה לבד?
הדוגמה
של... אם אין הוראות של התורה, דרך השכל לא יגיע.
זה גם כן דרך השכל. הוא אומר, הדוגמה, גזל. הוא נתן דוגמה של גזל. גזל, הונאה. זה כן, נכון?
אבל על הזונה, על ה... על האשת איש, אלה הוראות מהתורה, כשבלי התורה אתה לא מגיע לזה.
עובדה שגם הגויים מגיעים לזה.
הגויים מגיע לזה? אני לא רואה שם.
בחוק הם כן מגיעים לזה.
לא, לא, לא. אפילו כך גם אדם שלא שומר מצוות. כן, אבל גם אנשים שלא שומרים מצוות, אם יש להם ראייה שכלית מפוכחת, הם מבינים שהדברים האלה הם מביאים רק נזק. לא צריך בשביל זה להיות אפילו אדם דתי.
כן, בלי תורה הוא אמור להגיד.
אני אומר, לדברים האלה.
אישה שלא שלו.
מה, לקחת אישה שלא שלו?
איך הוא מתקיים עם אשתו.
אדם יש לו אישה.
נאמנות כפולה כזה.
אז אני אספר מה הולך שם בריא או מה בחייך.
הם חיים כמו חיות.
זהו.
אתה צודק. אז הפירוש של חיים, אז החיים כל כך טובים. תבחון, אז תראה. זה חיים של הרגע. אין הסתכלות קדימה. לא צריך להיות אדם שומר תורה ומצוות כדי להבין שהדברים האלה הם דברים שעומדים בניגוד לשכל. השכל של האדם לבד יביא אותו להכרה שהדברים האלה הם דברים לא טובים.
ריו זה קרוב לג'ונגל.
לא נכון, אני הייתי פה, אתם ספרים, אתם לא הייתם בקיבוץ פה. אני הייתי בקיבוץ.
מה זה מעיד על כך? מה אתה חושב?
השכל שם הפוך לגמרי, יש שם נורמות שעליו לא תאמין. עליו לא יודע את זה, לא היית בא. נורמות שהשכל לא תופס מה שהולך שם.
אז אני אומר, זה אין שכל. זה נכון, אין שכל. כי כשיש שכל, יש שכל, אדם שהוא בעל שכל, הרי מה שלמה המלך אומר? מה שלמה המלך אומר? נופת תיטופנה שפתי זרה.
שלא ישמעו את זה, אז
מה? למה לא ישמעו? נופת תיטופנה.
תגיד שהקיבוץ, ושם יש נורמות.
אתה לא צריך להגיד לי, אני יודע. אבל זה לא מעיד על שכל. אני טוען שזה, ההפך, זה מעיד על חיים שהם לא מכוונים על פי שכל. חיים שמכוונים על... לא שומע, אה?
רואים הרבה אנשים עם שכל, ורואים את זה היום, ממש כל המנהיגים וכל ראשים של כל מיני...
זה מעיד על שכל? זה לא מעיד על שכל?
יש להם שכל, הם הגיעו לאן שהגיעו עם שכל.
לא הגיעו עם שכל. לא, לא, לא. אז אין שכל. נו, קצב היה לו שכל?
לא, לא היה להם תורה.
אם היה לו שכל, לא היה עוסק מה שהוא עשה?
זה לא היה להם תורה.
מה? לא, אני לא צריך תורה, עזוב תורה, לדעתי
יש נורמות שרב לא תאמין.
לא, אני
אז למה?
לא, אז למה?
אם אין התורה להגיד לך, ביבי, זה לא ככה, השכל לבד לא...
זה יכול להיות נכון מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאפילו לא צריך תורה בשביל זה. יש שכל, אם אדם יודע להפעיל את השכל, הוא יודע. תראה, הפסוק אומר, אני אתן לך דוגמה. הוא הביא פסוק, נופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה. וברגע הראשון זה נראה צוף דבש, מה יכול להיות יותר מתוק מזה? אבל מה הסוף? אחריתה מרק אל הענה. מה זה לא נכון? המציאות לא תוכיח את זה? כן?
מה?
ודאי, אחר כך...
אחר כך הם אומללים.
כולם אומללים. הוא אומלל, והיא אומללה, והילדים שלו אומללים, כולם אומללים. אז מה? אז תשאל אותו, אז מה קרה? מה קרה? אם הייתי חושב עוד קצת, הייתי מבין שזה יכול להביא
עליי. אני יכול לספר דבר בדקה.
נו.
שכל כך בול זה משמיים. הייתי באולפן, הייתי במרכז קליטה, היה לי שותף מדרום אמריקה, לא יודע מה, האיש הכי נורמל שיש בעולם, כן? וזה וזה, אז פעם הוא סיפר, עכשיו מה הסיפור שלך, כן? למה באת לארץ? מוצלח, עשיר, מה שאתה רוצה. בקיצור, הוא עשה שטויות שם הוא מפירו, הוא עשה שטויות מפירו עם אישה אחרת, הוא מגיע הביתה, היה לו שתי ילדות, הוא מגיע הביתה, אשתו מחכה לו עם המזוודות. אז היא אומרת לו, לא רוצה לשמוע סיפורים, לא רוצה לשמוע שום דבר, הנה פה, לך. כן, הוא אומר שבאותו רגע הוא קיבל איזה תקף טירוף, משהו כזה, נהיה נחיה, כך נחיה שהוא לא יכול לעבוד, לא יכול זה, לא יכול זה, והתגלגל ככה, זהו, אז אני עולה לארץ, כן, לברוח מהכל וזה וזה. מגיע לפה, הוא היה שותף שלי בחדר, נראה הכל נורמל ולא יודע מה וזה וזה, אבל הוא אמר לי, תשמע, אם הייתי חושב ברגע שזה היה יכול לקרות, בחיים, בחיים לא עשית, רגע, לא נגמר, לא נגמר. אני עזבת את הזה, עזבת את הזה.
את האישה.
לא, אני עזבת את האופן, מרכז קליטה, לא יודע מה, שנה אחרי זה או שנתיים, אני רואה קולגה שגם היה באולפן, אני שואל במקרה, נו, מה אם זה מפירו, לא יודע מה, אומר, תשמע, עכשיו אני בא מבית חולים, הוא ניסה להתאבד. זה לא עזב לו עד הזה. והלכתי לבית חולים, כמו זה, אנחנו לבקר אותו, כמו זה דיבי.
שאנחנו רואים את השכר ואת העונש, והיום אתה תגיד לכל אדם בבריאה, תכניס יד לחשמל, הוא לא יחד.
לא מעניין.
אבל את כל זה, 6,000 שנה, וכל פעם כאילו כולם עיוורים, אף אחד לא לומד מזה לקח.
כי זה יצר, הטבע של הבן אדם.
זהו, זה משורר לחומר, זה הטבע, והשכל.
זהו, זה
יצר. איפה התוצאה, הנה, התוצאה חיים.
נכון, נכון.
נשרף.
אז איך לא לומדים
מזה לקח? ולא עזף אותו, לא רק כל הסבל שהוא עבר, עדיין אחרי, לא יודע מה, עדיין ניסה להתאבד.
נכון.
הוא לא יצר את זה בכלל.
אתה יודע, יד לחשמל, אין הנאבי. אבל כאשר אדם הוא רק עכשיו בפוקוס על הענאה, ואילו מסתכל על מה שאחר.
זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. זה רק בעיה, תסתכל קדימה.
הוא לא רואה את הרשת, הוא רואה רק את
ה... בדיוק, הוא רואה את האוכל. האוף לא רואה את הרשת, הוא רואה את האוכל. זה אומר, זה הבן אדם. זה הבן אדם. כן.
סיימנו.
ואל הכוונה הזאת, כן, ואל הכוונה הזאת תאריך התורה בסיפורי הדורות. אומר, ואל הכוונה הזאת, בגלל זה, ובגלל הנקודה הזאת, להביא את האדם לחשוב, כן, להדריך אותו, תדע, אתה נמצא, הטבע שלך באופן טבעי מושך אותך לכל מיני דברים שהם מזיקים, וכדי להינצל מהדברים האלה אתה חייב להפעיל את השכל, כן? כדי שתראה קדימה, שתראה את הסוף. ולכוונה הזאת תאריך התורה בסיפורי הדורות. הוא אומר, התורה בספר בראשית, בשמה ספר בראשית, מה שחזל אומרים, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא בחודש הזה לכם, למה היא התחילה בספר בראשית? כן? אז יש את התשובה של רבי יצחק, אבל הוא אומר, ולכוונה הזאת תאריך התורה בסיפורי הדורות ללמד על אחרית הצדיקים שהיו נמשכים אחר השכל, ואחרית הרשעים הנמשכים אחר הטבע, כי עניין סיפור דור המבול שנעבדו במבול, לפי שהיו רשעים מצד אחד, והצלת נוח ובניו מן המבול לפי שהיו צדיקים, כי השכל הוא המשגיח ומבין אחרית כל דבר. הטבע בוחר לדבר כסבים ולשון הרע, אוהב המנוחה והעצלה, מואס הצדקה מפחד פן יברש, כן? יברש הכוונה יהפך לעני, ומואס התענית פן יחלה, ומואס החוכמה כדי שלא יתרח ולא יתעמל בה, והשכל יזהירנו להימנע ממין המנוחה והעצלה. ועל זה אמר שלמה, בעצלתיים עמך המקרה. זאת אומרת, מה זה בעצלתיים? יש תקרה לבית, אם אתה לא תדאג שהיא לא תיפול, אז היא לאט לאט, בעצלתיים עמך המקרה, לאט לאט הופכת להיות נמוכה יותר, היא שוקעת. ובשפלות ידיים ידלוף הבית, ייכנס גשם, וכתיב מחורף עצל לא יחרוש. עצל יודע, יש חורף, מה אני יכול עכשיו לחרוש? קר בחוץ. ושאל בקציר ועין, כן? אז אם הוא לא חורש כשמגיע הזמן לקציר, הוא מחפש תבועה, אין תבועה. ימנע ממנו לדבר כזבים, שנאמר יפיח כזבים את שקר, ואמר דוד המלך עליו עליו השלום, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. כל זה השכל, הוא מנע ממנו לשון הרע, הוא שאמר מוות וחיים ביד לשון, ואוהביה יאכל פריה. יצווה עליו שישתדל במידת הצדקה, הוא שאמר הוא צדקה תציל ממוות. ויש עוד פסוק הוא מביא, יש מפזר ונוסף עוד. יש מפזר, אדם נותן יותר צדקה ונוסף עוד, כן? והודיענו שבשביל נתינת הצדק לא יחסר ממונו, הוא שאמר נותן לרש אין מחסור. יצווה עליו שישתדל בלימוד החוכמה, כי הוא המכיר ערכה. את השכל אומר לך תלמד את החוכמה, כי השכל מכיר את הערך של החוכמה, הטבע לא מכיר. וגילה לו, גילה לנו, שאם החוכמה יקנה לו שכר באחריתו בעולם הזה ובאחרית נפשו בעולם הבא. אחריתו בעולם הזה שאמר שלמה, שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך. באחרית נפשו לעולם הבא, זה מה שאמר שלמה המלך, דאי חוכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית. זאת אומרת, כשאתה מכניס לעצמך דעת וחוכמה, כן, יש לך אפשרות ללמוד, תלמד. מדוע? משום שזה ייתן לך אחרית, כן? ולמדנו שלמה כי החוכמה שאדם יודע היא לנפשו, כי לא אמר דעה לך חוכמה, אבל אמר דעה חוכמה לנפשך, כלומר כי היא לנפשך, אם מצאת אותה, כלומר אם השגת אותה, ויש אחרית ותקוותך לא תיקרת. באר בכאן כי הגמול והשכר הוא נצחי, לא ייפסד לעולם. וקישור שני הכתובים, כן, כי איך כתוב בהתחלה? עכשיו הוא מסביר את הפסוק שהוא הביא, אכול בני דבש כי טוב ונופת מתוק על חיקך, זה החלק הראשון. והפסוק מסיים, כן, כמו שאתה אוכל דבש שהוא טוב, כן דעי חוכמה לנפשך אם מצאת. אז הוא אומר, וקישור שני הכתובים, כן, כי כשם שאכילת הדבש זה טוב לגוף ומתוק לחך, כן דעי חוכמה שתשתדל בה ותמצאנה מתוקה, ותשתדל בה ותמצאנה מתוקה, והתועלת ההיא תהיה לנפשך. ומה שימשיל החוכמה לדבש, למה הוא ממשיל את החוכמה לדבש ולא לשאר המתמים? הטעם בזה לפי שחוש הטעם מרגיש המתיקות, והדבש הוא ממזג את הכבד, כי הכבד הוא חם ולח, והדבש גם כן חם ולח, ועל כן תתעורר אליו התאווה הנטועה בכבד יותר מזולתו, והתאווה האדם אליו מכל המתמים, כי מזג הדבש במתיקותו הוא נאות למזג הכבד. ועל כן שלמה המלך המשיל החוכמה לדבש ויאמר, כשם שגופך מרגיש מתק הדבש, כן התחייב שתרגיש נפשך מתק החוכמה. ועל כן אמר, כן דעי חוכמה לנפשך, כי אין תועלת הדבש רק לגוף, אבל תועלת החוכמה היא לנפש. אם מצאת החוכמה ויש אחרית, שהחוכמה תועיל לך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה שאין כן הדבש, שאין תועלתו ותשמיש, כי אם בעולם הזה ותקוותך לא תיקרת, שהחוכמה קיימת לעולם. החוכמה זה דבר שיש לו קיום לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. מה שאין כן הדרש ושאר המתמים, שהם נחרטים ופוסקים, אבל החוכמה אינה פוסקת לעולם. זה מה שכתוב, ותקוותך לא תיקרת. טוב, נעצור כאן.
תודה רבה.
תודה רבה.